שלום לכולם לכולן, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, הפודקאסט שעוסק באימהות ובחינוך מהבית, והיום פרק מיוחד. היום אנחנו נדבר על מציאות טכנולוגית, על ההתמודדות שלנו עם טכנולוגיה, גם עם עצמנו וגם בהורות שלנו. יש לי תחושה שבהרבה מקומות בעניין הזה אנחנו כהורים קצת אבודים. אני מבטיחה לכל מי שישאר עד הסוף הפרק הזה שהוא ירגיש פחות אבוד, פחות קלולס, יותר יודע, יותר רגוע. אבל רגע לפני שאני אציג את הפרק שלנו, ואני בעצם אתחיל אותו, רציתי להגיד שהתגעגעתי, באמת באמת התגעגעתי. הפודקאסט הזה הוא מקום מיוחד, הוא כמעט מרפא בשבילי. בעצם הקיום שלו הוא מרגיע אותי, גם אם יש לי תקופות שאני פחות מקליטה, אני יודעת שהוא מחכה לי, והקסם של הפודקאסט הוא שיש המון פרקים, ואתן כל הזמן מאזינות לו, ואפילו חוזרות לפרקים שרלוונטיים לכן בתקופות מסוימות, בשלב מסוים. אז כן, אני סומכת עליכן וגם על הפודקאסט שאתם מסתדרים ביחד, גם אם אני לא תמיד כאן. אבל בעצם, אם חושבים על זה, אני כל הזמן כאן, אני חיה ונושמת ב-75 פרקים, וואי, זה מלא. טוב, עכשיו טכנולוגיה. כשאני אומרת טכנולוגיה, אני מתכוונת למסכים על כל צורותיהם, לדיגיטל בכלל, לרשתות, לאפליקציות, לווייז, סמארטפון, נטפליקס, יוטיוב, גיימינג ועוד ועוד. בהרצאה שלי בנושא טכנולוגיה, זה השלב שאני מעלה סקר ואני שואלת, מה דעתכם על טכנולוגיה? האם היא משפרת לנו את איכות החיים? האם היא הורסת לנו את איכות החיים, או שאתם לא בטוחים לגבי השאלה הזאת, לגבי התשובה יותר נכון. אז מה אתם אומרים? אוהבים טכנולוגיה? שונאים טכנולוגיה? יחסים מורכבים? אני אספר לכם שאני מאוד אוהבת טכנולוגיה, מבחינתי היא משפרת לי את איכות החיים, יותר קל לי בעידן שבו הכל נגיש וקל ובידיים שלי, תרתי משמע בידיים שלי, קל לי שאני יכולה לראות את המיקום של הבת שלי כשאני צריכה, שאני מזמינה קניות אוכל באונליין, הכוונה סופר, שכל זה מגיע עד לפתח הבית שלי, שאני יכולה להגיע לכל חור בארץ עם ווייז, שאני מזמינה טיסה או בגדים או קוסמטיקה או רהיטים, או עושה השוואת מחירים, והכל מהבית. כיף לי גם שיש לי קבוצות וואטסאפ, כל מיני, גם עם החיות שלי, שכל אחת מאיתנו גרה במקום אחר. ככה אני מרגישה הרבה יותר קרובה, גם אליהן, גם לאחיינים שלי, שולחות סרטונים, תמונות, אני ממש שותפה ליום-יום, זה לא יכול היה להתאפשר בזמן אחר. שלא נדבר על זה שגם אם אני רוצה מאמר בתחום מסוים, שורת חיפוש ויש לי מאות של תוצאות, אני יכולה להעביר הרצאות מהבית, מהמשרד בבית, אני, שבהרצאות שלי משתתפות נשים מכל העולם, מבחינתי זה מטורף. זהו, בקיצור הבנתם, אני אפה על העידן שלנו, אני מסתדרת מצוין עם הטכנולוגיה, אבל אני מסייגת את זה. אני יכולה להגיד שאני לא בטוחה שהייתי מרגישה ככה, אם הייתי נותנת לטכנולוגיה לזחול לתוך החיים שלנו, שלי, בלי לנהל אותה, ואני אסביר. הבעיה היא לא הטכנולוגיה, הבעיה היא לא הטלפון הנייד או הטאבלט או היוטיוב, הבעיה היא גם לא שפע המידע, הבעיה היא גם לא המשחקים המוטרפים שהילדים שלי משחקים בהם, או הפיד האינסופי שאני נשאבת אליו, זאת לא הבעיה. הבעיה היא אופן השימוש שלנו בטכנולוגיה, איך אנחנו צורכים טכנולוגיה, איך אנחנו מנהלים את הטכנולוגיה בתוך הבית שלנו, גם בינינו לבינינו וגם עם הילדים שלנו. כי בעצם אם תחשבו על זה, הבעיה זה לא שיש ג'אנק פוד וממתקים וגומי בעולם. יכולה להיות בעיה אם נצרוך אותם בלי הגבלה, בלי בקרה, בלי הבחנה, ובעצם לא ננהל את זה. בגדול אפשר גם להחליט לחיות בלי אוכל מעובד בכלל, ואפשר גם בלי מסכים בכלל. אבל רוב האנשים צורכים את שני אלו במידה כזאת או אחרת, ובגלל זה אנחנו כאן. אני יודעת שבטח חלק מכם אומרים, יור, מאיפה באה הזאתי, עוד משהו לנהל בחיים שלנו, עוד משהו לדאוג לו. גם ככה אנחנו כהורים מחזיקים כל כך הרבה, באמת הרבה מאוד חזיתות. התזונה שלהם, השינה, היחסים ביניהם, התפעול של הבית, מלא 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 לוגיסטיקה. אז עכשיו גם לנהל את הטכנולוגיה? אז אני רוצה להגיד על זה משהו, אני רוצה להסביר שזה לא עוד משהו לדאוג לו, עוד משהו לנהל אותו. כי לגבי כל שאר הדברים שהזכרתי, יש גופי ידע, יש גישות הוריות, חינוכיות, פירמידת המזון אם תרצו, יש מלא פתרונות ודרכים ומודלים, זה מדובר, זה יותר נגיש, המידע לגבי זה יותר נגיש. אבל לגבי צריכה דיגיטלית אין לנו מידע, זה חדש בהורות שלנו, זה חדש לנו לגמרי. מדי פעם יוצא איזה מחקר מלחיץ כזה על ההשפעות הטכנולוגיה על ילדים, אבל אף אחד לא מלמד אותנו מה לעשות עם זה, איך לנהל את זה. אז הבנו שסמארטפון לפני גיל 14 זה לא טוב, אוקיי? יקום ההורה שהמתין עד גיל 14. כנראה שאין כזה, ואם יש כזה, הוא והילד שלו כנראה התמודדו עם לחץ חברתי מאוד גדול. אז מה עושים? לתת? לא לתת? העניין הוא ללמוד איך לתת. איזה שיח לנהל סביב הטכנולוגיה, סביב הסמארטפון הזה שאנחנו נותנים לילדים שלנו ובאיזה גיל הוא מקבל את זה. איזה הגבלות ומגבלות לייצר. איזה תרבות אנחנו מייצרים בבית סביב הנייד. האם הילד יכול להיות עם הנייד איתו בכיס כל הזמן מהרגע שהוא מקבל אותו? או שלא, יש שעות שבהן ניגשים לנייד, יש אפליקציות מסוימות על הנייד, זה לא שחור או לבן, יש מלא 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 אפורים בתחום הזה, וזה החלקים שפחות נגישים לנו כהורים, וזה אחד הדברים שאני רוצה לעשות כאן ובכלל. ודיברתי על סמארטפון בגיל 14, אבל אותו דבר לגבי מסך, באיזה גיל לחשוף למסך. אז אני חושבת שהרבה מאיתנו יודעים או מכירים בזה שבגילאים רכים לא מומלץ מסך בכלל. ההמלצה של איגוד הבריאות העולמי זה עד גיל שנתיים לא לחשוף בכלל למסכים. יש איזה קונצנזוס שיש להימנע עד גיל שנתיים ממסך. וגם שם, תראו לי את הבן שנתיים שלא נתקל במסך. וגם, אני מדברת אפילו באופן פסיבי. הוא לא חי בבועה, הוא לא חי בוואקום. יש סביב תינוקות מסכים. אז העניין הוא לא שיש סביבם, העניין הוא האם הם צורכים מסך, באיזה גילאים, מה יש במסך. כי אני לא בטוחה שכל ההורים מצליחים להימנע מאיזושהי סביבה סטרילית בשנים הראשונות, למרות שזה מומלץ וברור שלא כדאי לחשוף. ושלא ישתמע שאני בעד מסכים בגילאים הרכים, ממש לא, אני פשוט הראה למציאות. תינוקות ופעוטות פוגשים מסכים, אז בואו לפחות ננהל את זה. זה בדיוק כמו שיש תינוקות שלא יפגשו במבה או שוקולד עד גיל שנתיים, ויש כאלה שלא. ואני אכניס פה גם את המיקום שלהם במשפחה. תראו לי ילד שלישי איפשהו בארץ שלא נגע בבמבה עד גיל שנה, או לא ראה מסך עד גיל שנתיים. זה קשה בבית שיש כמה ילדים. כל זה ועוד לפני שבכלל התחלתי לדבר על הצריכה שלנו. כמה אנחנו יודעים לנהל את הטכנולוגיה שלנו. ואל תרגישו לא נוח שאמרתם, אני רק כמה דקות רגע נכנסת שנייה לאינסטגרם לבדוק משהו ונסחפתם שעה. ואל תרגישו לא נוח שאתם יושבים עם חברה וכל רגע הצליל של ההודעות לוקח לכן את הקשב. כי המוחות הכי גדולים יושבים מאחורי האפליקציות האלו. בדיוק בשביל זה, כדי להתחרות על תשומת הלב שלנו, על הקשב שלנו. אנחנו חייבים לעשות שינויים פיזיים, טכניים, כדי להתגבר על זה, להבין בדיוק על איזה חלקים זה עובד. כי גם אנשים שמכירים את כל המניפולציות, לא מצליחים לעמוד בפניהן ולומדים איך לנהל את הטכנולוגיה שלהם. יש המון מה לעשות, וזאת בעצם הבשורה שלי היום. יש דברים טכניים קטנים שעושים שינוי גדול, ויש ממש חינוך לצריכה דיגיטלית. מבחינתי זה אגב לא כל כך שונה מהמהפכת המזון שעברנו. אגב, ההקבלה לעולם התזונה, ההקבלה בין עולם הדיגיטל לעולם התזונה, לי עושה הרבה מאוד סדר ושכל. יכול להיות שזה בגלל שאני מחוברת באופן מיוחד לעולם התזונה, ומאוד אוהבת את השפע שיש שם, אבל לומדת גם לנהל את זה מאוד בחיים שלי, אז יכול להיות שבגלל זה. כי תראו, יש להוציא מהבית את הקולה והממתקים, שזה בעצם הרחקה, כי הבנו שזה רע והרחקנו את זה, אוקיי, זה כמו להחליט שאת חבילת העוגיות אני שמה בכלי שקוף על השיש או בכלי אטום בארון, זה הבדל מאוד גדול. אז יש את הפעולות הפיזיות שמשפיעות על הצריכה שלנו, התזונתית, ויש גם את האפשרות להעמיק את הידע שלנו לגבי הקשר, נגיד בין תזונה לקויה למחלות והפרעות פיזיות. זה אותו דבר עם טכנולוגיה. יש לעשות שינויים התנהגותיים, כמו להפוך את הנייד, להשתיק התראות, לחסום את הפיד, לסדר את האפליקציות במסך הבית, לנהל ארכיון בוואטסאפ. זה להוציא את הקולה והממתקים, ולהפסן את העוגיות בארון ולא על השיש. ויש את השינויים שנעשה מתוך הבנה של ההשפעה, שיש לצריכה לקויה של טכנולוגיה על הבריאות הנפשית שלנו. וזה שינויים כמו אם אני מבינה, באמת באמת מבינה ומאמינה לקשר שיש בין שימוש לקוי בטכנולוגיה לבין הורמון המלטונין, שיכול לשבש לגמרי את השינה, בעיקר אצל ילדים, כי שינה לא עמוקה, שינה תרופה, יש לה השפעות מרחיקות לכת, שוב, בעיקר על ילדים. אם אני אפנים את זה, אז לא משנה מה יקרה מבחינת ההתנהלות בבית שלי, שעה לפני השינה אין מסכים. זה כמו שהרג ובעלי עבור קולה לא תיכנס אלינו הביתה. סתם, אין דוגמה, אבל כל אחד עם הדוגמה בתוך הבית שלו. ומבחינתי גם לא הולכים למסך איך שמתעוררים בבוקר, בדיוק בגלל שאני מבינה את ההשפעה הזאת. יש איזה זמן המראה איתי וסביר שאני רוצה לייצר אצלי בבית שהם מתעוררים. ואם אני מבינה את הדבר הזה, אז אני גם יוריד אור כחול מהנייד, בעיקר בשעות הערב, כי אני מבינה שהוא מפריע להפרישת המלטונין. וזה הכי טכני שיש, אבל חשוב מאוד. וגם אני אסור על בני הבית לישון עם הנייד בחדר השינה. זה ממש הבסיס של הקשר בין ההבנה של ההשפעות של צריכה לא מאוזנת או לא בריאה של דיגיטל, לבין השינויים שאני אעשה בבית. ואני אתן דוגמה קצת אחרת גם. אם אני מבינה שאחרי שעתיים שהילד שלי משחק פורטנייט, הוא מפוצץ אנדרנלין ודופמין, אני אדע איך לעשות עבורו מעבר שפוי, ואני לא אכעס עליו שהוא לא מוכן לסיים את המשחק כדי להוציא את הכלב או כדי לפנות מדיח. אני אבין מה קורה לו הורמונלית. זה לא הוא שמדבר אליי או מגיב אליי עכשיו, הוא פשוט מפוצץ דופמין. אז אני אעזור לו לייצר מדרגה הגיונית אחרי שעתיים פורטנייט, כדי שלא יהיה בקריז, שלא תהיה התרסקות. מדרגה הגיונית זה להצמיד את האוכל, את הארוחה לסיום הפורטנייט, או אפילו להציל לו לראות איזה פרק בסדרה שהוא מאוד אוהב. עכשיו תגידו לי, מה, זה מסך וזה מסך, אבל לא, מבחינתי, מסך זה לא שם אחד לכל הדבר הזה שאנחנו מנהלים אותו. יש מסך ויש מסך, ויש גם מה במסך. מבחינתי, מסך נייד, טלפון היד, זה לא כמו טלוויזיה. ומה רואים במסך? הוא מאוד מאוד גריטי, כמה זה מהיר, כמה זה מלא צבעים, כמה זה רועש. זה מאוד מאוד משנה לתמונה ההורמונלית שהוא יחווה באותו רגע. וכן, מדרגה הגיונית לעשות אחרי שעתיים פורטנייט, זה לראות פרק של סדרה שהוא אוהב. זה רק דוגמאות, יש אינסוף. אין סוף דוגמאות שאפשר לתת בנושא הזה. אנחנו ממש ככה, אני רק קצת כזה מגרה את המחשבה בעניינים האלו. ותדעו לכם שמכל מה שיש לעשות, הכי הכי אפקטיבי, כמו בהרבה דברים בהורות שלנו, זה המודלינג שלנו. איך אנחנו צורכים, כמה אנחנו מתמגנטים, כמה אנחנו צמודים לנייד או מתפנים אליהם כשהם באים לדבר איתנו, זה בדיוק כמו בתזונה. אם אני ארצה לילדים שלי על אוכל בריא, אבל בעצמי אני אצרוך ג'אנק, זה לא יעבוד. אם אני אגער בילדים שלי שהם מכורים, אבל באותה נשימה הנייד שלי הוא חלק מכף היד שלי, זה לא יעזור. השינוי קודם כל מגיע מאיתנו. ואני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה להגיד, שכאילו זה הרגע הזה שאני רוצה לחבר אתכם לראש שלי ולהעביר לכם את הכל, אבל בהינתן שזאת לא אופציה, אז אני חושבת שאני רוצה לספר לכם עוד משהו שאצלי עשה שינוי מאוד גדול בתפיסה. מכירות זמן מת? זמן מת זה זמן שהייה, בהייה, זמן כזה שעושים כלום. מכירות? אז הבשורה המצערת היא שזמן מת באמת מת. כמעט ואין לנו זמנים מתים. אגב, גם לא לילדים. אז לפני שאני קצת נכנסת יותר להסבר של איך מייצרים את הזמן מת, אני רק רוצה להדגיש את החשיבות הקריטית שיש לזמן מת. אז חוקרים אומרים שבזמן מת, המוח חי. אזורים של יצירתיות, דמיון, קבלת החלטות, ממש נדלקים כשאנחנו בזמן מת. ולא צריכים להיות גאונים גדולים או חוקרי מוח כדי להבין את זה. תכף נדבר על זה ואתם תבינו שזה אינטואיטיבית מאוד מאוד מובן. זה בעצם, בעגה העממית זה זמן שיעמום. אבל לא שיעמום כזה של זיבזו בנטפליקס ואני לא מוצאת מה לראות. לא, לא כזה. זמן שיעמום שאנחנו באמת לא עושים כלום. והעניין הוא שלא צריך לייצר כאלה בצורה מאולצת. כל מה שאנחנו צריכים זה לנצל הזדמנויות שגם ככה קיימות ביום יום שלנו. אז אני אתחיל בשאלה, לאיזה מקום רוב האנשים לא לוקחים את הנייד? לאיזה? אל תגידו לי שירותים, תחשבו בכנות עוד קצת. מקלחת, נכון. רוב האנשים עדיין לא לוקחים למקלחת את הנייד, רוב האנשים. אתם מכירים את זה שבמקלחת פתאום עולה לנו איזשהו רעיון, או חיבור מסוים, או זיכרון שקרה, ופתאום הוא מאיר לנו משהו, איזה פריצת דרך, אפילו לא דברים גדולים, אפילו דברים קטנים, אבל משהו כזה שיכול להתאפשר בזמן מת. לי זה קורה מלא במקלחת. אז איך אנחנו מייצרים כמה זמני מקלחת ביום? אז מי שזורם לו להתקלח 3 פעמים ביום, לכו על זה. באמת, אגב, לא בצחוק. אבל בואו נחשוב על עוד הזדמנויות. לדוגמה, בהמתנה למעלית, מי מוציא את הנייד? רובנו מוציאים את הנייד בזמן המתנה למעלית. בהמתנה לרופא, בהמתנה לחוג, בהמתנה לתמי 4 שירתח. יש לנו זמנים כאלה, אבל באופן אינטואיטיבי, היד כאילו לא שייכת אלינו, היא נשלחת לנייד. אז אם יש לכם רגע כזה, אפילו לבד באוטו, או שילדים נרדמו באוטו ואתן בנסיעה, אז נכון שאפשר לשמוע איזה שיר או פרק נחמד בפודקאסט ולהשיר את עצמכם. בסדר, זה אחלה ויש לזה ערך שעומד בפני עצמו, אבל אפשר גם 5-10 דקות פשוט להיות בשקט, להרפות, לתת למוח את העיסוי הזה, את הזמן הזה שהוא כל כך זקוק לו. ואחרי שטיפלנו בעצמנו, בואו נחשוב על הילדים. נכון, אנחנו קודם כל מנשימים את עצמנו ואז את הילדים. אני תמיד בגישה הזאת. אז גם לילדים היום, בצער רב, כמעט אין זמן מת. זמן שמשעמם להם. אז כשהילד שלי שוכב על הספה ובועה בקיר, אני מרגישה מין שמחה כזאת בלב. יש, גם זה קורה. ואם הוא רגע עם הכלב על השטיח ומלטף אותו, אני, מבחינתי, כשיש רגעים כאלה, אני בנועל בועה. אני לא מעזה לקרוא לו, לא לדבר אליו, אפילו לא להזכיר לו שהאוכל מוכן, שיקח כמה דקות. מבחינתי זה באמת, זה זמן זהב. אני ממש מכבדת, אני מברכת על הרגעים האלו, וכנ"ל גם באוטו. אגב, עוד אחד החוקים שאנחנו הכנסנו לבית שלנו, שבאוטו אין טלפונים ניידים. זה נכון, זה מייצר הרבה רעש ולפעמים מריבות, אבל יש גם רגעים של שקט, של בהייה בחלון. אני אף על זה. אני נכנסת לדממה בעצמי, אני אפילו מנמיכה את המוזיקה אם הם מאפשרים לי, ואני גם, אני ממש מנסה לייצר כאלה, ממש בקטנות, בקטנות, לאסוף אותם את הרגעים האלה. לדוגמה, אני קוראת להם לשולחן, אגיד להם, יאללה, חמודים, האוכל מוכן, איזה 2-3 דקות לפני שהאוכל באמת מוכן. שישבו, שיחכו, שיבהו. עוד דבר שעשינו אצלנו בבית, אנחנו לא מעלים את הניידים לקומת השינה. נכון שברור שלא בחדרים, אבל גם לא לקומה של השינה. אז תמיד יש את הרגעים האלה בערב, שיכול להזדמן איזה רגע כזה, שפתאום הבן שלי מסדר את הבובות, איזה, יש לו אוסף פה של כל מיני פופים כאלה, אז פתאום הוא מסדר אותם, או כל מיני דברים, מין רגעים קטנים כאלה, אני ממש צדה אותם. כמו איזה אובססיבית לרגעים מתים. אז ככה, ככה זה, כי אני יודעת ואני רואה שהם כמעט לא קיימים. אז אני ממש לא רוצה שהם ייעלמו, אני אוספת אותם בקנאות. בקיצור, אבל הבנתם נראה לי. לייצר ולנצל זמן מת. ומי מכם שרוצה לבדוק כמה הוא אלרגי לזמן מת, קחו דקה, תעצרו את הפרק, שימו טיימר, דקה. תשבו בלי לעשות כלום, רק דקה. למי שעשה את זה, איך היה? אז האלרגים ממש זזים באינוחות, אפילו עוצרים את התרגיל, או מלכתחילה לא עושים אותו. אבל זה מעניין לדעת איפה אנחנו ממוקמים, מה מידת האלרגיה שלנו, בחשיפה לזמן מת. אז כנ"ל עם הילדים, כי ככל שנבין מה מידת האלרגיה שלנו, אנחנו נחשוף את עצמנו באופן הדרגתי ואיטי יותר לזמן מת. כנ"ל גם עם הילדים, אני יכולה לספר לכם שיש לי ילדה בת 15.5, ואני יכולה להגיד שהיא באלרגיה מסכנת חיים לזמן מת. איתה השיח אחר לגמרי, המגבלות והגבולות אחרים, היא בגיל אחר, זה הרבה יותר מורכב, ללא ספק. אני עושה איתה ממש צעדים קטנים, פצפונים, אני עובדת על הבנה יותר והסבר מאשר הרחקות פיזיות, כי זה פחות אפשרי בגילאים גדולים, אין מה לעשות. ככל שהם יותר צעירים, זה יותר פשוט, לפחות בעניין הטכנולוגיה. זהו, אני חושבת שההמלצה האחרונה שלי להיום תהיה ווייז. אני אשאל אתכם, כמה אתם תלויים בווייז? האם אתם מתניעים את הרכב, חוקרים חגורת בטיחות, מפעילים ווייז? האם הווייז ממש הפך להיות פעולה אוטומטית בכניסה לאוטו? אני ממש ממש ממליצה להשתמש בווייז איפה שצריך, איפה שנחוץ, ולא באופן אוטומטי ולא תמיד. אפילו אם אני עושה נסיעה שאני מכירה רק חלק ממנה, אז אני נכנסת לאוטו, עוברת את החלק שאני מכירה, ומפעילה ווייז בחלק שאני פחות מכירה. אם אני לפני נסיעה שאני בוודאות מכירה, אבל אני קצת חוששת מפקקים, אין בעיה, אני מפעילה את הווייז, מסתכלת על פקקים, ויוצאת לדרך. אני ממש, כאילו, יכול להיות שזה נשמע לכם קטן, פשוט, לא משמעותי, אבל תאמינו לי שזה מאוד מאוד משמעותי. ככל שנעשה פחות פעולות אוטומטיות, ככל שנפעיל יותר אזורים של קבלת החלטות, התמצאות במרחב, אנחנו בעצם ניצלים מנזקים אפשריים של שימוש לקוי בטכנולוגיה. אנחנו בעצם ניצלים מהתנוונות של אזורים מסוימים במוח, שיש מחקרים שקצת מודאגים לגביהם. אז הטכנולוגיה יכולה להיות הקביים שלנו, לזמן שאנחנו באמת צריכים אותה. וזה בדיוק ההבדל בין צריכה בריאה לבין צריכה שהיא לא בריאה. אז תהנו מהטכנולוגיה, תשתמשו בה בטוב. וזהו, אני מזמינה אתכם להעמיק בכל דרך שנוכל לכם. אני לקחתי את זה אקסטרים, ואוטוטו אני מסיימת הכשרה ארוכה ומעמיקה, שבסופה אני אקבל עוד תואר, והוא מאמנת לצריכה דיגיטלית בריאה. נשמע לי שזה הכובע הכי רלוונטי שיכולתי לרכוש לעצמי בזמן הזה. עשיתי את זה קודם כל בשבילי, אבל גם הבנתי מהר מאוד, שכמעט כל בית זקוק לידע הזה, למשקפיים האלו. כמעט אין הורים שאני פוגשת שהנושא הזה לא עולה, וזה רק הולך וגדל. גם ככל שהילדים גדלים, אבל גם ככל שהזמן עובר, אומרים שהמהפכה הגדולה עוד לפנינו. אז אני אגיע אליה יחסית מוכנה, אני מזמינה גם אתכם. אם אתם רוצים עוד להעמיק, אז אני ככה, אני אתן לכם את ההמלצות שעזרו לי. אני מאוד אוהבת את ההצטרובל הכחול, את יעלמן שחר, יש להם, להם, הרצאות, סדנאות, יש מלא מלא תוכן, פשוט גוגל, הם נמצאים בכל מקום. ספר שמאוד השפיע עליי הוא מהפכת הקשב של מיכה גודמן. לאוהבי הנטפליקס יש סרט The Social Dilemma, שאני מאוד ממליצה לצפות בו. וגם אצלי אפשר להגיע אליי לייעוץ אישי, לקבל הדרכה VIP שתואמת את הבית שלכם ואת הסיטואציה שלכם. באתר של דוקטורים יש כבר שתי הרצאות בנושא, וממש ממש בקרוב אני יוצאת עם הרצאה שמעיפה את המוח בכל מה שקשור לניהול מסך מול הילדים. זה יהיה בשני לחמישי 2024, אני אצרף לכם לפרק את הקישור להרשמה, ואם פספסתם, לא נורא, ההרצאה תופיע גם באתר. זהו להיום, אני מקווה שנתראה בקרוב. מה זה מקווה? אנחנו נתראה בקרוב. ביי בינתיים.